ברוכים הבאים לכולם. אנחנו בשיעור הקודם למדנו את הפרק י' במאמר של באתי לגנים, במאמר של הרב הרייץ, ואנחנו היום מתחילים את המאמר של באתי לגנים שהרבי אמר בתשכ"א, כפי שדיברנו בשיעור הקודם, למה תשכ"א קשור באופן מיוחד לשנה הזו ולפרק שלומדים בשנה הזו, שזה פרק י' תשכ"א. הרבי אמר שני מאמרים, מאמר אחד הרבי אמר בליל שבת, ומאמר שני הרבי אמר במוצאי שבת. המאמר של מוצאי שבת יש אותו גם כמובן בהקלטה, אפשר לשמוע אותו. המאמר של ליל שבת יש אותו רק בכתובים. המאמר יש בו חלקים, חלק עיקרי, אפשר להגיד בסיס, מושג עמוק ויסודי בתורת הקבלה והחידוש של החסידות בעניין. אנחנו נלמד את המאמר לפי הסדר, ובעזרת השם אנחנו גם נבין את העניינים ונתקדם. אוקיי, אז אנחנו מתחילים. באתי לגני אחותי קלה, זה הדיבור המתחיל, כמו כל המאמרים של באתי לגני, של י' שבט, הדיבור המתחיל הוא אותו דיבור המתחיל בכולם, כמו שדיברנו כבר בשיעור הקודם. והרבי בהתחלת המאמר עושה כעין סיכום של הנושאים המדוברים בעניין הזה בכל הפרקים הקודמים, עד הפרק הנוכחי שלנו, פרק י' באתי לגני אחותי קלה, היית במדרש לגני לגנוני. המדרש אומר שהמילה לגני זה לא סתם הפירוש לגן שלי, אלא זה בא לבטא יוקר מיוחד של גן, שהוא גן חביב מיוחד ומקום של הנאה מיוחדת. מה זה המקום הזה? למקום שהיה עיקרי בתחילה, המקום שהיה גילוי אלוקי בעולם בתחילת הבריאה. מה הפירוש היה גילוי אלוקי בתחילת הבריאה, ואחר כך צריך לעורר את הגילוי הזה ולהמשיך אותו פעם נוספת? אז הוא מביא כאן בקיצור אומר כך, בעיקר השכינה בתחתונים הייתה, עיקר השכינה בבריאת העולם הרי הייתה כאן למטה בעולם הגשמי, בעולם התחתון שלנו, אלא שעל ידי החטאים סילקו את השכינה מלמטה למעלה עד רקיע השביעי, אחר כך המשיכו אותה מלמעלה למטה עד שבא משה שהוא השביעי וכל השביעים חביבין והורידה למטה בארץ. בואו נסביר את הקטע הזה שקראתי קצת מהר. מה בעצם אומר כאן? היה סדר, כשקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הגילוי האלוקי היה באופן מוחלט כאן בעולם הזה למטה. כתוצאה מחטאים שונים שנעשו במהלך הדורות, אז החטאים גרמו לסילוק השכינה בכל חטא שבא בדור נוסף, זה גרם לסילוק השכינה למקום גבוה יותר, עוד יותר הרחיק אותו. בסדר החטאים כפי שהמדרש מביא, החטא של אדם וחווה, חטא עץ הדעת, זה החטא הראשון, שהוא גרם לסילוק השכינה מהעולם הזה. לאחר מכן היה קין שהרג את הבל וסילק את השכינה מהרקיע הראשון. בדור המבול סילקו מהרקיע השני, ככה דור אנוש, דור הפלגה, אנשי דום ומצרים. עד מצרה, המצרים סילקו את השכינה מהרקיע השישי, והעלו אותו עד למעלה לרקיע השביעי. אחר כך היה סדר הפוך, שעמדו צדיקים, במהלך הדורות, להמשיך את השכינה מחדש לעולם הזה. אז מי הצדיקים שהיו לאחר מכן? היו גם כן באותו מידה, היה סדר של שבע צדיקים. אברהם אבינו בפעולות שלו, הוא המשיך את השכינה לרקיע השישי, היינו הוריד אותה מהרקיע השביעי לשישי, יצחק הוריד אותה לחמישי, יעקב לרביעי, לוי לשלישי, ועד משה רבינו, משה רבינו בדור השביעי, שדרכו הגיעה התורה לעולם הזה במתן תורה שהיה על ידי משה רבינו, הוא הוריד את השכינה פה לעולם הזה הגשמי. אנחנו רואים כאן במאמר הוא לא מדגיש את הנקודה הזו, אבל זו נקודה שמופיעה גם כן במאמר הראשון שהרבי דיבר, שכמו שאתם רואים יש כאן שתי דברים שהם מאוד מרכזיים. החטא הראשון הוא הכי משמעותי, החטא של אדם וחווה הוא הכי משמעותי, כי הוא סילק את השכינה מהעולם הזה, כי הרי תכלית הבריאה הייתה שהשכינה תהיה בעולם הזה, ואדם וחווה גרמו לסילוק הכי חמור, כל החטאים שבאו אחר כך גרמו לסילוקים רוחניים עליונים, ועכשיו אותו דבר בירידה, מי פעלת פעולה הכי משמעותית, זה משה רבינו. משה רבינו הוא זה שהחזיר את השכינה פה למטה, לעולם הזה, במתן תורה. זה מה שקראנו בקטע הראשון שקראנו במאמר. נמשיך הלאה לקרוא. וזהו, עד שבא משה שהוא השביעי, וכל השביעים חביבים, והורידה למטה בארץ. וזהו, באתי לגני לגנוני. עכשיו נבין, הפסוק הזה, באתי לגני, הוא פסוק בשיר השירים. הפסוק הזה אומר הקדוש ברוך הוא במתן תורה. במתן תורה הוא אומר, עכשיו, מתן תורה, באתי לגני, באתי לגן שלי, באתי הביתה, מה שנקרא. אבל אחרי מתן תורה, זה לא נשאר ככה קבוע. לא מאז מתן תורה יש גילוי שכינה בעולם, וזהו, גמרנו, השכינה נמצאת בעולם. אחר כך שוב היה מצב של סילוק. אך מצד חטא העגל נעשה עוד הפעם סילוק השכינה. ועכשיו צריך לראות איך ממשיכים את השכינה מחדש. ועל זה בא ציווי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. חטא העגל היה בזמן משה רבינו. החטא הזה גרם לסילוק השכינה עוד הפעם. ואז בא ציווי מיד, באותו דור, בא ציווי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל. בדור הזה הגיע הציווי שצריך להמשיך את השכינה מחדש, וכל אחד יכול לפעול את המשכת השכינה בתוך הלב שלו, על ידי תורה ומצוות כמו שהוא ממשיך. היינו שצריכים לפעול שתהיה השראת השכינה, ושכנתי, בתוך כל אחד ואחד מישראל. כל המטרה של ועשו לי מקדש, מה הציווי ומה המצווה הזו מובילה, לאן היא מובילה? היא מובילה כדי שיהיה השראת השכינה כאן למטה, בתוך כל אחד ואחד מישראל. ועל ידי זה, נעשה את ההמשכה גם במשכן כפשוטו ובכללות העולם. כשיהודי ממשיך את השכינה בלב שלו, אז כמובן זה לא רק בלב שלו הפרטי, אלא זה פועל שגם במשכן כפשוטו היה השראת שכינה, כמו שיודעים, שהיה את הקורבנות, ירד אש בין השמיים, ובקודש הקודשים וכו', וגם בכללות העולם, עולם כזה שיש בו משכן, עולם כזה שיש בו יהודים שמקיימים מצוות, הוא עולם אחר, הוא עולם שהאלוקות מאירה בו בצורה גלויה. והנה, ההמשכה שהייתה במשכן, כל מה שאנחנו אומרים כאן זה מאוד מאוד בתמציתיות בקיצור, כמובן כל העניינים האלה מופיעים בעריכות יותר גדולה בפרקים הראשונים של באתי לגני אז פרק י' א'. והנה ההמשכה שהייתה במשכן, עניינה מה תוכן העבודה שהיה במשכן, וזה גם ילמד אותנו. מה תוכן העבודה שלנו הוא הפיכת השקר ושטות דלאום הזה לקשר וקרשי המשכן. כל העבודה שנדרשת מיהודי כדי לבנות משכן, כדי להמשיך שכינה בחיים שלו, זה לקחת את השקר של העולם ולהפוך אותו לקרש של המשכן. לקחת את השטות של העולם ולהפוך אותו לעצי שיטים שהיה במשכן. זהו גם כללות עניין הקורבנות שהיה במקדש. הנקודה הזו שצריך להפוך את השקר של העולם, הנקודה הזו שצריך להפוך את השטות של העולם לקדושה, זה בא לידי ביטוי במצווה העיקרית שהייתה בבית המקדש. הדבר העיקרי שהיה בבית המקדש היה, כמו שהרמב״ם גם אומר, בית מוכן להקריב בו קורבנות, שהקריבו בהמה גשמית, ועל ידי זה נעשה עניין קירוב הכוחות והחושים. הבהמה הגשמית שהקריבו, שזה בא גם, הוא מבטא את הקרבת הבהמה האישית, נפש הבהמית של כל אחד ואחד, אז הקרבת הבהמה האישית של כל אחד, שגם מתבטא בהקרבת הבהמה על המזבח בבית המקדש, זה בעצם קורבן מלשון קירוב, לקרב את הכוחות, את החושים של היהודי לקדוש ברוך הוא, להשתמש עם כל כוח ועם כל חוש למטרה האלוקית שבשבילה הוא בעצם קיים. שגם עניין זה הוא על ידי עבודת כל אחד ואחד מישראל, כדי לפעול שיהיה באמת קירוב של הכוחות והחושים, כדי לפעול שיהיה קורבנות בבית המקדש, אנחנו מתפללים כל יום, יהי רצון לפניך שיבנה בית המקדש. איך אנחנו עושים את זה? זה תלוי בעבודה האישית של כל יהודי, שמהפך את השטות דלאום הזה, שאצלו לשטות הקדושה, שכל אחד ואחד הופך את השטות של האום הזה האישית, הופך אותו לשטות של קדושה, זה בעצם העבודה של כל יהודי, ופועל ההקרבה בנפש הבהמית שלו, כשיהודי מקריב את הנפש הבהמית האישית שלו, כשיהודי פועל את הפיכת השטות שלו לשטות הקדושה, אז בזה הוא מחדיר אלוקות בעצמו, ובזה הוא גם מקרב שיהיה בניין בית המקדש כפשוטו, ונזכה לראות את הגילוי הזה בעולם. על ידי זה נעשית גם הקרבת הבהמה הגשמית כפשוטו בבית המקדש, שכולל את כל ענייני העולם. כשבית המקדש ייבנה, בית המקדש מייצג את כל העולם, אז בזה שאנחנו מקריבים את הבהמה האישית שלנו, אנחנו פועלים ומקרבים שיהיה בניין בית המקדש כפשוטו, ושם נראה את הקירוב של כל העולם לקדוש ברוך הוא. והיינו, הרי במסכם את זה בשורות האחרונות, שפה בעצם מסתיים הסיכום של עד 10 הפרקים הראשונים של באתי לגנית של הרבי הריאץ, והיינו שעל ידי העבודה דכל אחד ואחד מישראל, פועלים גם בכללות העולם שהיא אדירה לא התברך. שכל אחד עובד על עצמו, אז בזה הוא מייצג את כל העולם, הוא הופך את כל העולם לדירה לא התברך, ועל ידי זה, כשיהודי מצליח להפוך את כל העולם לדירה לא התברך, אז נשלמת הכוונה, דניתבה, הקדוש ברוך הוא, להיות לא התברך דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בשביל מטרה אחת, הוא רוצה שהעולם יהיה דירה להשם, ומי מביא את התאווה האלוקית לידי מימוש, תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו בעבודה האישית שלו. עכשיו אנחנו נכנסים לנושא הייחודי של פרק י' א'. והנה, בכדי לפעול עבודה הנעל, כדי להצליח בעבודה הזו, להפוך את השטות של העולם לקדושה, את השקר של העולם לקרש של המשכן, צריך להיכנס ולהיות חלק בצוות הוויה. כדי להצליח בעבודה, אתה צריך להיות אחד מהצוות השם. הקדוש ברוך הוא יש צבא, ואתה צריך להיות אחד מהצבא שלו, וזה היה עם ישראל שיצא ממצרים, הוא קיבל את הכינוי צוות הוויה, ובזה שאנחנו נהיה חלק מצוות הוויה, אז אנחנו נוכל להצליח בעבודה. מה הפירוש אנחנו מצוות השם? מה הפירוש המילה צבא? מה זה צוות? מה זה צבא? ובער במאמר, מסביר הרבי הריאץ במאמר, בעיקר בפרק י' של המאמר, הוא מסביר שמה שבצבא יש ג' פירושים. הרבי הריאץ מסביר שיש שלוש אופנים איך להסביר את המילה צבא. הפירוש הראשון אומר שצבא זה לשון זמן. הוא מביא שם הפסוק, הלא צבא לאנוש עלי ארץ, שהפירוש המילה צבא זה זמן, שזה הפירוש הראשון במילה צבא, שאומרים על יהודים שהם צבאות השם, פירושו של דבר שהם קשורים לעניין הזה של צבא מלשון זמן. מה הפירוש, במה זה בא לידי ביטוי בעבודת האדם, העניין הזה של הזמן? כמו שהוא מסביר הלאה במאמר, שכמו שכתוב, הלא צבא לאנוש עלי ארץ, מה הפירוש בעבודת השם? נראה את זה עוד מעט עוד כמה שורות, הרי יחזור עוד הפעם להזכיר את העניין הזה של הזמן, אבל קודם כל נראה את הפירושים. מה היה הפירוש המילה צבא? זה הפירוש הראשון בצבא זה מלשון זמן. פירוש השני בצבא, צבא זה מלשון צביון, רצון ויופי. צבא זה צביון, צביון זה דבר יפה, דבר מפואר. שהוא עניין ההתקללות, שכולם כמו דבר שהוא יפה, זה הרבה צבעים ביחד, נהיה צביון יפה של התמונה, עם הרבה מיזוג של הרבה צבעים, זה יופי, אותו דבר כשיהודים נמצאים באחדות, וכולם ביחד, זה התקללות, זה יופי. זה הפירוש השני של המילה צבא. הפירוש השלישי במילה צבא, וצבא לשון חי. הפירוש השלישי זה צבא לשון חייל. אנחנו במאמר הזה בעיקר מדבר על הפירוש השלישי, צבא מלשון חי, אבל לפני כן הרבי יעשה סדר, עד שנסיים אות א', למה באמת אנחנו מתמקדים בפירוש השלישי כרגע בעיקר? מה עם שני הפירושים הראשונים? למה הפירוש השלישי יותר חשוב משני הפירושים הראשונים? אז הוא מסביר. בידי ג' עניינים האלו משלימים הכוונה עדי דירה בתחתונים. עדי ג' עניינים, איזה שלושה עניינים? זמן, סביון וחיל, יש לנו את שלושת העניינים האלה, אז הדירה בתחתונים שאנחנו מצווים לעשות, נעשה את זה בהצלחה. כמבואר בארוחה בסעיפים הקודמים, כמו שהוא הסביר הרבי הריאץ בסעיפים הקודמים עד סעיף י' א', מה החשיבות של העניין של זמן וצוויון. אחרי שביאר בפרק י' בית פירושים הראשונים שבצבא, אחרי שהרבי הריאץ הסביר בפרק העשירי של באתי לגני, את שני הפירושים הראשונים מלשון זמן ומלשון צוויון, מתחיל לבאר בפרק י' א', שזה הפרק שלנו, עניין העיקרי שבצבא. מה העניין העיקרי שבצבא? מלשון חיל. עד כדי שהיום שאומרים לבן אדם, הוא בצבא, הוא לא מבין בכלל ולא ידוע בשפה המדוברת שצבא קשור לזמן. מה קשור צבא לזמן? זה חידוש שאדם רואה מה יש פסוק הזה, הלא צבא לאנוש עלי ארץ, או להגיד לבן אדם צבא זה מלשון צביון ויופי. בסדר, זה נשמע אבל עד הרבה, הפירוש הראשון מתחבר אצלנו במודעות ישר, שצבא זה מלשון חיל, פשוט חיילים שעובדים, עושים את העבודה. אז הוא אומר גם פה אותו דבר, שהעניין העיקרי שבצבא זה לשון חיל, שהוא עניין העיקרי שבעבודה. הדבר הכי עיקרי בעבודת השם, זה צבא מלשון חיל, יותר מאשר זמן וצביון. למה? כי פירוש צבא מלשון זמן, הוא רק תנאי בעבודה, ולא העבודה עצמה. זה שאנחנו אומרים שצבא זה מלשון זמן, מה קשור המושג של זמן לעבודה? הוא אומר, והיינו שעבודה זה תורה ומצוות צריכה להיות בזמן ומקום ובטבע העולם. הקדוש ברוך הוא רוצה שאת המצוות אנחנו נקיים בזמן שיש לנו. את המצוות אנחנו נקיים במקום שיש לנו. את המצוות נקיים בדרך הטבע, וכידוע הסיפורים מרבותינו נשיאינו בעניין זה, יש את הסיפור הידוע מאדמו"ר הזקן, שאדמו"ר הזקן במאסר, שהוא לא רצה לעשות קידוש לבנה על ה... על הספינה, עד שמנהל הספינה לא עצר אותה באופן טבעי, הוא לא רצה בדרך נס, כי מצוות צריך לקיים בדרך הטבע. אז זה שצבא זה מלשון זמן, בא ואומר ליהודי, תשמע, אתה יהודי, אתה עושה את רצון השם, תזכור, אתה צריך שהמצוות שאתה מקיים יהיו בטבע העולם. המילה זמן זה מילה נרדפת לטבע, כי הטבע בנוי מזמן ומקום, אז במקום כאילו היו אומרים לו, אתה צריך לקיים את הכל בדרך הטבע, למשל עוד דוגמה בדרך הטבע, לא שיש לנו התמודדות עם ניסים, אנחנו יכולים לעשות ניסים, אבל מעניין עוד נקודה שיכולה כן להיות מעשית בדרך הטבע, מסופר על האריזל, שכאשר היה הזדמנות לקיים מצווה ולקנות מצווה, אפשר לקנות את רוג, זה מה שכתוב על האריזל, אז הוא היה משלם מיד את אותו מחיר שהמוכר ביקש, ולא ביקש הנחות וניסה כל מיני טריקים. וזה גם סוג של ביטוי שאני מקיים את המצווה בדרך הטבע. אתרוג שווה 100 דולר, אתרוג שווה 100 שקל, תלוי כל אתרוג הזה. זה המחיר, זה מה שאני אשלם. אם אני אנסה כל מיני טריקים איך לקבל את זה ביותר זול, פשוט שאני מנסה לעקוף את האופן הטבעי שנדרש לעניין, ואני מנסה לעשות זה בצורה אחרת. צבא מלשון זמן, פירושו אתה כחייל, אתה כציבות השם, צריך לקיים את המצוות באופן טבעי. אבל זה לא העבודה עצמה, זה התנאי. התנאי בעבודה שזה יהיה בזמן. פירוש השני, וגם פירוש צבא מלשון צביון והתקללות. הפירוש השני בצבא מלשון צביון. מה זה צביון והתקללות? זאת אומרת שאנחנו כולנו נהיה ביחד. גם זה, כמה שזה חשוב להיות ביחד, זה עבד ישראל, גם זה אינו עניין העבודה עצמה, כי מחנה לעבודה. יהודי מגיע להתפלל, אז הוא אומר לפני התפילה, שהוא מקבל על עצמו, ואהבת לרעך כמוך. אז ואהבת לרעך כמוך, שאתה מקבל על עצמך. לפני התפילה, זה הכנה לתפילה. כדי שהתפילה תתקבל, אז הקדוש ברוך הוא רוצה לראות שאתה מגיע אליו, ואתה אוהב את כולם, ואתה אחד עם כולם, כמו שמבואר העניין בעריכות, במקומות המדברים בנושא הזה. אבל עדיין, הנושא הזה של ההתקללות, כמה שזה חשוב, זה עדיין לא עבודה, זה שוב הכנה לעבודה. שהכנה היא איך צריכים להתכונן לעבודה שהיא תהיה בצורה מוצלחת, היא ההתקללות. מה פירוש התקללות? שכולל עצמו עם כל ישראל. שזהו שקודם התפילה צריך לקבל על עצמו מצוות ואהבת לרעך כמוך, כי זהו יסוד והכנה לכל התורה. כפי שמבאר במאמר, הרי במאמר אומר שיש בעם ישראל סוגים שונים. ואנחנו צריכים להתקלל עם כולם, שנשמות ישראל חלוקים במדרגתם, יש בעלי השגה שמראי תורה, נשמת יש כאלה יהודים שהעבודה שלהם והעיקר שלהם הם מראי תורה, הם לומדנים, ויש מראי רזין, יש כאלה שהם לומדים בעיקר סודות התורה, וישנם אנשים פשוטים וכולי, וכל הסוגים שבינתיים, והכנה לעבודה הוא עניין ההתקללות עם כל ישראל, כדי שהעבודת השם שלך תהיה מוצלחת, אתה צריך להתקלל עם כולם, ולא להרגיש שאתה כסוג בפני עצמו. אבל עדיין לא נגענו בעבודה. אמרנו צבא מלשון זמן, אמרנו צבא מלשון צביון, והכל דברים חשובים, אבל עדיין לא נגעת בעיקר. מה העיקר? העבודה עצמה הוא עניין הקבלת עול. קבלת עול זה העניין. שזהו עניין צבא מלשון חיל. הפירוש השלישי בצבא זה חיל. חייל? מה זה חייל? חייל זה שמבצע פקודות. הוא לא מתערב בשיקולים. זה העיקר העבודה, הקבלת עול שנדרש מיהודי. ועל זה מבאר בפרק י' זה הפרק שלנו, העניין העיקרי בעבודת נשמות ישראל שנקרא נציבות הוויה. מה הסיבה העיקרית? מה הנקודה העיקרית שקשורה ליהודים? שקוראים להם צבאות הוויה, זה צבא מלשון חיל. זה הנקודה העיקרית, זה העבודה עצמה, ובזה אנחנו צריכים לתת את עצמנו, את הדגש, את העיקר שלנו, להיות בעניין של חיל ולדעת שזה העיקר. עכשיו, כדי להבין את זה, הרבי ייכנס כאן בעריכות לפני כן, לפני שנראה את הנקודה של חיל, להבין את המילה צבאות, צבא, צבאות. מה זה השם הזה צבאות? מה המקור שלו? ואנחנו נדבר ונראה מה זה השם צבאות אצל הקדוש ברוך הוא. יהיה כאן עריכות שנדבר על שמות הקודש, שמות הקדושים השונים, ומה מיוחד בשם צבאות. נראה שבשם צבאות יש לכאורה שני הפכים, ונבין מה הוא מבטא. קצת ניכנס לסוגיית השמות, נראה איך הרבי משה קרדיברו, הרמק מדבר על השמות, איך האריזל מדבר על השמות, מה חסידות אומרת על השמות, בחסידות עצמו נראה בזה פרטים, מה בעל שם טוב אומר, מה המגיד אומר, מה אדמו"ר הזקן אומר, כל זה יכין אותנו להבין טוב יותר את המושג צבאות. אז זה ניכנס קצת לעניין עכשיו. ומקדים לבאר, הרבי הריית והמאמר שלו, שעניין צבא בישראל, מה שישראל נקראים בשם צבאות הוויה, זה שהיהודים קוראים להם צבאות. אמרנו קודם שכדי להצליח בעבודה צריך להיכנס לצבאות השם, אז זה שייך לשם צבאות שהוא שם קדוש. והוא מהזיין שמות שאינם נמחקים. צריך לדעת שיש שבע שמות קדושים, שההלכה קוראת להם שבע שמות שאינם נמחקים. הם שמות שאסור למחוק אותם. הם שמות שיש קדושה בכתיבה שלהם. אם הסופר סתם כתב את השם הזה ונהיה לו איזה בעיה וטעות, הוא לא יכול לתקן את היריעה עם השם הזה. זה ילך לגניזה. שם שאסור למחוק. אז יש רשימה של שבע שמות קדושים, ושם צבאות הוא אחד מהשבע, או השם השביעי מהשבע. יש כאן את הרשימה לפניכם. אז כשאומרים שאצל יהודים קוראים להם צבאות השם, השם צבאות על היהודי הוא בא מהשם צבאות אצל הקדוש ברוך. זאת אומרת, השם צבאות הוא שם קדוש. ומעניין שליהודי קוראים צבאות. זה שליהודים קוראים צבאות כי הקדוש ברוך הוא קוראים צבאות. וזה דבר נפלא. תראו לעצמכם, היו קוראים ליהודי הוויה. אלוקים. אם מרימים גבה, מה אתה קורא לו אלוקים? מה אתה קורא לו הוויה? מה אתה קורא לו שינדלידיות? אבל אומרים צבאות, שאתה קורא ליהודי צבאות השם, זה בא משם הקודש. לכן מהשם השמות שלנו נמחקים. הנה ידוע שכל הכוחות שבין נשמות ישראל, הם נמשכים מהעניינים שלמעלה. כל הכוחות שיש אצל יהודי, הוא בעצם יהודי, הוא ביטוי של אלוקות. מה שיש למעלה, משתלשל ביהודי פה למטה. זה שיש ליהודי רמח איברים, כי למעלה יש רמח מצוות עשה, זה שיש ליהודי שעשה גידים, כי יש עשה מצוות לא תעשה, זה שיש לו, כל פרט שיש ביהודי, זה תשקיף מלמעלה. כמו שאדמו"ר הזקן אומר בתניא, בתחילה, בפרק ג', זה שיש ליהודי 10 כוחות בנפש, כי למעלה יש 10 ספירות. היהודי פשוט הוא העתק הדבק ממה שיש למעלה. כלשון, כמו הלשון הידוע, כתוב זה בתניא, שנשתלשלו מהם, היהודי פה למטה השתלשל ובא מלמעלה, במילא מה שיש למעלה יש גם למטה. כל שכן העניין העיקרי בישראל, צבא מלשון חיל, אם כל פרט שיש ביהודי משתקף מלמעלה, אז הלכת כמה וכמה העניין הכזה, העניין החשוב הזה, העניין העיקרי הזה, שאומרים שיהודי הוא מהצבא, מצבאות השם, הוא חיל, אז למה קוראים לו צבא, ולמה הוא חיל, למה יש לו את הכינוי הזה, הרי זה קשור ושייך לעניין צבא שלמעלה, ועד כפי שהוא בעצמות. העניין הזה של צבאות, הוא כל כך נעלה, הוא כל כך גבוה, הוא מבטא את העצמות. הכי נעלה, כפי שנראה בהמשך של שם צבאות, למרות שהוא נראה הכי נמוך, הוא נראה הכי אחרון, הוא יש בו באמת צד שנראה תחתון, אבל הוא מבטא את העצמות, את הכי נעלה. שזה העניין שם צבאות, כפי שנראה בעזרת השם הרחבה יותר במאמר. הוא מבאר במאמר, מסביר הרבי הריית, כמו שלמדנו את זה בפרק י' ששם זה נתגלה על ידי הנביאים. מי שגילה את השם הזה זו חנה. חנה הייתה נביאה והיא גילתה את שם צבאות. היא הראשונה שפנתה לקדוש ברוך הוא בכינוי הזה. ובתורה לא נזכר שם צבאות. בתורה לא מופיע אף פעם. הקדוש ברוך הוא לא נזכר בשם צבאות. ונזכר רק המקום היחיד שבתורה נזכר צבאות. זה צבאות הוויה. וקיים על ישראל. השם צבאות שכתוב בתורה זה כינוי ליהודים. הגיע לזמן הנביאים, הגיע לספר שמואל, אז התגלה שהקדוש ברוך הוא גם נקרא בשם הזה צבאות. והיינו, אף שעניין צבאות הוויה שייך לשם צבאות, שנתגלה על ידי הנביאים, למרות שהעניין הזה של צבאות הוויה, זה כינוי שבא מהשם של הקדוש ברוך הוא, שהתגלה על ידי הנביאים, מכל מקום, אין הכוונה שקודם לכן לא היו ישראל צבאות הוויה. לא הפירוש הוא שהיהודים לא היו צבאות הוויה, ומכיוון שרק חנה גילתה את השם הזה, אז השם הזה לא היה קיים לפני כן בכינוי צבאות הוויה. שהרי ודאי היה דבר שגם בימי משה נקראו בני ישראל צבאות הוויה. היהודים נקראו לצבאות הוויה, זה היה הכינוי שלהם. ובפרט בשעת מתן תורה, שאז היה עולם כמו בהתחלת הבריאה. זמן מתן תורה, העולם היה מושלם. העולם בזמן, כמו שאמרנו קודם, ראינו בשבע הדורות, שמשה רבנו שהיה הדור השביעי, הוא הביא את מתן תורה למצב כזה שהעולם היה לגמרי מושלם, כמו בהתחלת הבריאה שנברא על מילואו. והוא למעלה במדרגה הרבה יותר מהמדרגה שהיה העולם אחרי חטא העגל. בזמן מתן תורה, העולם היה נקי יותר, אחרי חטא העגל העולם התלכלך. ובזמן הנביאים העולם היה אחרי חטאים, בזמן מתן תורה זה היה הכי נקי, שעד העבודה אחרי מתן תורה, אחרי חטא העגל הייתה עבודה לתקן את החטא, אבל בזמן מתן תורה היה העולם נקי, וכשהעולם היה נקי, קראו ליהודים צבאות השם. זאת אומרת, הכינוי צבאות השם היה ליהודים והכי נעלה. אז מה ההבדל בין הכינוי צבאות השם ליהודים, לבין השם צבאות שבא אחרי זה אצל חנה? אלא שאז הכוונה היא בזמן מתן תורה, בזמן יציאת מצרים, היה רק עניין צבאות הוויה. לא היה שם צבאות לבד. קראו להם צבאות הוויה. מה פירוש צבאות הוויה? היינו שהשם צבאות לא היה שם בפני עצמו. לא ידעו עדיין שקוראים לקדוש ברוך הוא בשם הזה צבאות. אלא היה תפל ובטל לשם הוויה. כשקראו לעם ישראל צבאות הוויה, מה שמעת בכינוי הזה? שמעת הוויה, שם של הקדוש ברוך הוא זה הוויה, וצבאות זה השם של היהודי שהוא תפה להוויה, הוא צבא שתפה להוויה. עדיין לא ידעו ששם צבאות הוא שם קודש. אחר כך בימי הנביאים, מה התגלה בימי הנביאים? נעשה שם צבאות בפני עצמו. בימי הנביאים התגלה שאתה יכול לקרוא לקדוש ברוך הוא צבאות, לא צבאות הוויה, צבאות, שם בפני עצמו. אחד מזין השמות שאינם נמחקים. כפי שהתבהר לקמן בסעיף זיין, ההפרש בין בית אופנים אלו, בין אם זה תפל או שזה שם מפני עצמו. על כל פנים, מה הגענו עד כאן? שהשם צבאות זה שם קודש. זה אחד מהשבע שמות שאינם נמחקים. והשם הזה הוא שם של הקדוש ברוך הוא. רק הוא לא התגלה עד תקופה מסוימת. וכשקראו ליהודים בשם הזה, זה בגלל שבא לידי ביטוי אצל היהודי, הקדוש ברוך הוא. כדי להבין אם כך מה המעלה שיש ליהודים בכינוי הנפלא הזה של צבאות הוויה, אנחנו נכנסים עכשיו לנושא, כאילו אנחנו יוצאים מהנושא שלנו, באתי לגני ועבודה, בואו ניכנס עכשיו לנושא שימשך קצת בפרק הזה, אנחנו נראה את זה גם בשיעור הבא, ניכנס לנושא להבין את סוגיית השמות, את המושג הזה שמות, שקוראים לקדוש ברוך הוא בשם. למי אנחנו קוראים? מי זה? הקדוש ברוך הוא יש לו שם בכלל? שם זה משהו מוגדר? הקדוש ברוך הוא מוגדר? כל הנושא הזה הוא נושא, מדברים עליו המקובלים, מדברים עליו החסידות, נושא מאוד, מאוד מרכזי. נדבר עליו בנקודתיות, עד כמה שנוגע על הבנת הדברים פה במאמר. אז נתחיל קצת בפרק ג', עד כמה שנמשיך היום, ובהמשך יהיה השיעור הבא. ניכנס קצת לעניין. ממשיך במאמר שכללות עניין עדיין שמות וכדאית במדרש רבה. המדרש אומר, הרבי הרייץ מביא את המדרש הזה במאמר דרך י' שמשה רבינו למד את זה בשיעור הקודם. משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. אומר הקדוש ברוך למשה רבינו, שמי אתה מבקש לידע? אתה מבקש לדעת איך קוראים לי? לפי מעשיי אני נקרא. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, קוראים לי לפי המעשים שלי. וכשאני נלחם עם הרשעים, אני נקרא צבאות. כשאני נלחם עם הרשעים, קוראים לי צבאות. עכשיו, פה במשפט הזה, הרב לוקח את הציטוט הזה, שהרב הריאץ מביא במאמר, והופך את הציטוט הזה שבמשפט הקצר הזה, כשאנחנו קוראים את זה במאמר של הרב הקודם, קוראים את המשפט הזה, ובסדר, זה צריך הכל להביא איזשהו ציטוט, איזשהו אסמכתה, למקור של השם צבאות, מה הוא מבטא. הוא אומר, לא, הרב הריאץ לא רק הביא את המקור הזה סתם כציון מראה מקום, איזה אסמכתה שהשם צבאות זה כשאני נלחם עם הרשעים. יש שם עוד משפט, משפט מאוד מאוד חשוב, והמשפט הזה הוא משפט יסודי ובסיסי בהבנת מושג השמות. מהו המשפט החשוב? המשפט שאומר, לפי מעשי אני נקרא. לקח את הרצף של הארבע מילים האלה. את המשפט הזה, לפי מעשי אני נקרא, הוא משפט שצריך להבין אותו. למה? מה הבעיה במשפט הזה? בואו נחלק את המשפט הזה לשניים. ניקח את המילה לפי מעשי. מה אנחנו מבינים? מה פירוש המילה מעשי? מעשי מלשון מעשה. מעשה, מה זה מעשה? מעשה זה משהו חיצוני, כמו אצל בן אדם. יש מושג הלכתי שנקרא מעשה קוף. מעשה זה משהו, זה כוח, זה לבוש הכי תחתון של האדם, משהו חיצוני. אז אם הקדוש ברוך הוא אומר מעשי, מה זה מעשי? זה הביטוי התחתון, החיצוני, המצומצם, הירוד של הקדוש ברוך הוא. לפי מעשי, אני נקרא. מי זה אני? כשהקדוש ברוך הוא אומר אני, מי זה אני? עצמות ומהות, אני. אז רגע, מה קורה פה? לפי מעשי, אני נקרא. אז שאתה קורא לקדוש ברוך הוא בשם, אתה קורא לאיזשהו מעשה של איזה צמצום, של איזה ירידה, של איזה משהו שהקדוש ברוך הוא ברא והציל מאיתו איזה כוח מסוים, או שבמילה הזו שאתה קורא לו בשם הזה, זה הוא בעצמו. ופה זה סוגיה שצריך לדון עליה. נקרא עוד כמה שורות במאמר. והנה, בלשון לפי מעשה אני נקרא, יש בית הפכים. במשפט הזה יש שני הפכים במובן של המשפט הזה. למה? וממה שכתוב לפי מעשי, אם ניקח את המילים לפי מעשי, מה אומר המילה מעשי? מובן, מה אנחנו מבינים מזה? שאין זה בחינת העצם, זה לא עצמות הבורא, זה המעשים שלו. המעשים שלו זה הנבראים שלו. לא משנה אם זה יהיה נאצל עליון, או כוח של הצילות, או כוח למעלה מהצילות, זה לא משנה. זה מעשי, זה מעשיו, זה משהו תחתון, משהו ירוד ומצומצם. אלא עניין שמתחלף לפי המעשים. ובכללות, באופן כללי כשאומרים מעשי למה מתכוונים, הרי זה מה שהשמות שייכים לספירות. הרי ידוע שהכתוב, כפי שמביא מה שכתוב בשערי אורה, יש ספר שערי אורה של אחד המקובלים הראשונים, רבי יוסף גיקטליה, שהוא כתב את ספר שערי אורה, ספר יסודי בקבלה, הוא מביא שם, שכל השמות שיש לקדוש ברוך הוא שאנחנו מכירים, שבע שמות שהזכרנו קודם, כל שם הוא מבטא ספירה אחרת. ספירות זה בעצם כוחות מצומצמים של הקדוש ברוך הוא. חסד, גבורה, תפארת. בחסידות אנחנו יודעים בהרבה מאמרים, אנחנו קוראים לספירות האלה כלים. כמו שיש לו מושג אורות וכלים. אז כלים זה הספירות. אז לפי מעשי אני נקרא, מי זה מעשי? מעשי זה הכלים, זה הספירות. כן? אז לכאורה, כשאומרים מעשי, מתכוונים לכלים. אבל מצד שני, אבל ממה שמסיים, אני נקרא, מובן שהדבר נקרא בשם זה, צבאות וכיוצא בזה. כל אחד מהשבע שמות, למי אני קורא, הוא אותו הדבר שנקרא גם בשאר השמות, אף שהפעולות מתחלפות. אם זה אני, יש אני אחד. אז האני שנמצא בשם הוויה, זה אותו אני שנמצא בשם אלוקים, זה אותו אני שנמצא בשם צבאות, אותו אני. אותו הדבר, זה אני. אני נקרא זה אותו אני, אז איך מסתדרים פה עם הסתירה הזו? לפי מעשי, אני נקרא, מה קורה פה בדיוק? אז נעצור רגע פה וניתן איזו הקדמה קצרה להבין את העניין באופן כללי, ואחרי זה נמשיך בעזרת השם. יש פסוק שאומר, פסוק מוכר, מי כהשם אלוקינו, בכל קוראינו אליו. אומר על זה המדרש, בכל קוראינו אליו. מה זה אליו? שאנחנו קוראים, למי אנחנו קוראים? קוראים אליו. אליו ולא למידותיו. אנחנו לא מתפללים למידות של הקדוש ברוך הוא. מתפללים אליו, לקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל לכאורה, כשאנחנו מתפללים, אומרים, ברוך אתה, הוויה, אלוקינו, אנחנו הרי כן קוראים למידות שלו. אז למי אנחנו קוראים כשאנחנו אומרים אלוקינו, צבאות, שינדרדיות, למי אנחנו מדברים? הרי המדרש אומר שצריך לדבר אליו ולא למידותיו. אז יש בעניין הזה, נדבר באופן כללי, יש בעניין הזה דעות שונות. יש את המקובלים מדברים על השאלה הזו. נעשה כאן סיכום מאוד מאוד כללי ותמציתי, אפשר לדבר על זה בעריכות, נעשה את זה בתמציתיות. הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, מקובל ידוע, הוא אומר שהשבע שמות של הקדוש ברוך הוא זה לא הכלים. נדבר כרגע בלשון קבלית. זה לא הכלים, זה האורות שמאירים בכלים. הכלים זה הספירות, זה חסד, גבורה, תפארת. שם כל, שם אלוקים, שם שינדל עדיות, שם צבאות, זה האור שמאיר בכלים. האור זה הוא, אני. הכלים זה הצמצום, והאור שמאיר בכלים, זהו, אליו אנחנו מדברים, אליו אנחנו מתפללים. כך אמר הרמ"ק. האריז"ל אומר לו, האריז"ל אומר, האור שמאיר בכלים, לא קוראים לו בשבע שמות. האריז"ל אומר שהאור שמאיר בכלים, אותו אור שמאיר בחסד, אותו אור שמאיר בגבורה, אותו אור שמאיר בשם אלוקים, אותו אור שמאיר בשם הוויה, אותו אור שמאיר בשם שינדלדיות, בכל הכלים, דיילו, בכל הספירות, בכל השמות, לאור קוראים בשם אחד. מה השם של האור? הוויה. הוויה זה האור המופשט שנמצא בכל הכלים באותו אופן. ההבדלים שיש בשמות שונים, אלוקים, הוויה, צבאות, שינדלדיות, כל, איה וכו', השמות השונים, אומר אריזל, זה הכלים. לא האור. כי האור קוראים לו הוויה. הכלים זה הספירות, כך אומר אריזל. אבל לכאורה אריזל קשה להבין, כי הרי סוף סוף יצא לפי אריזל, שכשאנחנו מתפללים ואומרים אלוקים, למי אנחנו מדברים? מילא הרמ"ק אמר שאתה אומר אלוקים, למי אתה מדבר? לאור שמאיר בכלים, לא למידות. אבל לפי אריזל שאני אומר אלוקים, אני לא מתכוון לאור, כי האור זה הוויה. למי אני מדבר? לכלים. אבל כתוב בכל קוראינו אליו, אליו ולא למידותיו, שאלה ידועה. אז השאלה הזו הבעל שם טוב עונה, הבעל שם טוב אומר, אני אסביר לכם למה אריזל מתכוון. יש כאן נקודה מאוד עמוקה. הבעל שם טוב אומר שאריזל התכוון לאור של הכלים. מה פירוש האור של הכלים? אני אגיד לך משפט שכתוב במאמר בהמשך. כולנו מכירים, אומרים בערב שבת, לפני מנחה, אתה פתח אליהו. אחרים נוהגים להגיד את זה גם במהלך השבוע. בפתח אליהו כתוב ביטוי כזה. וקדענת תסתלק מנהיו, אחרי שהוא מביא שם את כל הספירות, אומר הלשון בפרח אליהו, קדענת תסתלק מנהיו, כשאתה תעזוב את הכלים, את הספירות, ישתרו כולו שמן כגופה ולא נשמת. ישארו כל השימות כמו גוף בלי נשמה, כך כתוב בפרח אליהו. בוא רגע נדבר על הגוף שלנו, גוף ונשמה. ממה הגוף חי? כל אחד יענה מהנשמה. האם לגוף כל החיים שלו זה רק מהנשמה, או שלגוף יש גם חיים עצמיים? המציאות היא שלגוף יש חיים עצמיים גם כן. וההוכחה הכי פשוטה, לא עלינו שאדם מת. אם כל החיים של הגוף היה רק מהנשמה, אז מה היה צריך לקרוא ברגע שבן אדם מת? הגוף היה צריך להיעלם, אין גוף. בפועל שאדם מת, יש גוף, קוברים גוף. איך הגוף קיים? הרי הנשמה יצא ממנו. סימן של הגוף יש, חוץ מהאנרגיה והחיות שהנשמה מהירה בו, יש לגוף גם מקור חיים עצמי משלו. לאט לאט הוא גם נעלם במשך הזמן. אבל חייב להיות שיש לו חיים משלו. אומר הבעל שם טוב, בכוחות האלוקיים יש שני סוגי כוחות. אם נדבר בלשון קבלית, זה נקרא קו, אור הקו ואור הרשימו. הקו זה האור הבלי גבול של הבורא. הרשימו זה האור הגבול של הבורא. האור האלוקי שנקרא, קוראים לו אורות, זה מקורו מאור הקו. האור האלוקי שקוראים לו כלים, זה המקור שלו מהרשימו. אומר הבעל שם טוב, שכאשר האריז"ל אמר, שכשאנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא בכל השמות, אנחנו מתכוונים לכלים, מה התכוון האריז"ל? לא לכלים, התכוון לאור שנמצא בכלים. מה פירוש האור שנמצא בכלים? לא כמו הרמ"ק, כמו הנשמה שבגוף, הוא התכוון למקור של הכלים, לאור הגבול שבאינסוף, לאור הגבול שבעצמות, שזה אור מאוד נעלה, במידה מסוימת הרבה יותר נעלה מאור הקו. נקרא כמה שורות עכשיו מתוך המאמר, וזה מסיים היום. כפי שמבאר הבעל שם טוב, בעניין זין השמות, אנחנו כאן רואים כפי שמבאר הבעל שם טוב, בלי הקדמה אנחנו לא מבינים ביחס למה הבעל שם טוב מדבר. אחרי הקדמה שדיברנו שיש הרמק, יש האריזה, הדברים של האריזה לא מובנים, אז אתה בעל שם טוב שייתן הסבר לאריזה. פה המאמר מביא ישר את הבעל שם טוב, כי פה המאמר מדברים למי שכבר את הרמק והאריזה מכיר. עכשיו הוא צריך גם להבין מה הבעל שם טוב אומר, להבין את דברי האריזה. מה אומר הבעל שם טוב? כפי שמבאר הבעל שם טוב בעניין זין השמות, שאין הכוונה לספירות עצמם, שלא נבין שהאריזה להתכוון לספירות, כי אם מה התכוון האריזה? לאור שבספירות. דהיינו לאור, למקור האלוקי, שבורא את הספירות. וראיה לזה, ממה שאמרו רזל על הפסוק, בכל קוראינו אליו. ומה אומרים חזל? אליו ולא למידותיו. והרי לכאורה, כשמתפללים ומזכירים בתפילה את זין השמות, אז למי אנחנו מדברים את זין השמות? אי אפשר לומר שהכוונה היא על הספירות. הרי לא יכול להיות שהאריזה להתכוון שכשאומרים אלוקים, הוויה, צבאות, שדי, מתכוונים לספירות. לא יכול להיות. שהרי אין זה אליו, כי אם זה מתכוונים לספירות, הרי כתוב בכל קוראינו אליו, אליו ולא למידותיו. שגם שיהיו וחיו יגרמו אחד, למרות שהכלים והאורות מתאחדים איתו, אבל מכל מקום הרי הם ספירות, הרי הם כאילו נבראים, ואין זה אליו. אז איך מבין את האריזה? ומזה מוכח שהכוונה בשמות, מה האריזה להתכוון? שכשאומרים את השמות של הקדוש ברוך הוא, למה מתכוונים? היא על האור שבספירות. מה הכוונה האור שבספירות? והיינו, החיות שמחיית כלי הספירות. וכידוע, כמו שמעתי קודם בעל פה, כידוע שבכלים יש חיות מלבד האור המתלבש בתוכם. חוץ מהאור, כמו הנשמה שמאירה בגוף, יש לכלים חיות עצמית, כידוע ראייה על זה, ממה שאומרים, מה שכתוב בתיקוני הזוהר, וקדן תסתלק מניו, ישתר וכולו שמן, כגופה. דהיינו שהם נשארים גם כשמסתלק מפה, והיינו שלפי שבכלים יש חיות מלבד האור. מלך שאומרים את השבע שמות למה מתכוונים, יש פה עוד שורה אחת שבזה נסתיים הפרק במאמר, וזהו עניין עדיין שמות שהכוונה היא על האור שמחיה את הספירות, היינו לא האורות המתלבשים בהכלים, אלא חיות הכלים עצמם. וזה בעצם מסתיים האות, שבעצם מה למדנו כאן, נסכם, אנחנו דיברנו, על כך שעם ישראל נקראים צבאות, על שם צבאות אצל הבורא. מה זה צבאות אצל הבורא? אז נכנסנו פה להבין בכלל מה זה שמות אצל הקדוש ברוך הוא. למי אנחנו מדברים כשאנחנו קוראים בשמות? אז אמרנו שהרמק אמר שהשמות זה האורות האלוקיים. אריזל אמר שהשמות זה הכלים. אבל שם טוב הסביר את האריזל שמה הכוונה שזה הכלים? שזה האורות האלוקיים. שבכלים, לא האור שמאיר בכלים, אלא האור שבכלים, אם נדבר בשפה אחרת, זה האור הגבול, הרשימו, אור הגבול שבאלוקות, שמקורו מאוד מאוד נעלה, לזה התכוון בעצם האריזה. זה בעצם סיום העניין פה, כמובן רק נכנסנו לסוגיה, אנחנו עוד נמשיך אותה, בעזרת השם בשיעור.